לנו, אנחנו מתחילים, תפסנו את זה בזמן ובראשית, נכון? אנחנו פרשת בראשית עכשיו. אז כדאי להסתכל גם בחומש בפנים. קודם כל בוא נראה את הפסוקים עצמם רגע, ואז קודם כל בוא נראה את הפסוקים עצמם. בסדר? קצת בפנים. כן. להיום הדפסתי לכם דפים. אני מקווה שאני אוכל להימנע מזה להמשך.
זה גם טוב?
כן, כן, זה מצוין. בראשית, פותחים בראשית. אמרתי משהו קודם שהוא בעצם צריך להסביר אותו קצת, שרבי נחמן ורבי נתן פה בליקוטי הלכות הופכים לנו את התורה לכלים להתקרבות, שזה דורש טיפה הסבר, כי אפשר לתפוס כל מיני דברים, מה זה תורה, כן? אם תשאל בן אדם מה זה תורה, יגידו כל מיני דברים, אבל לענייננו צריך להסביר ככה שהתורה זה הוראת דרך של הקדוש ברוך הוא, כולל הסיפורים, כן? שזה החלק המרכזי שאנחנו נלמד בטח בהתחלה. הסיפורים עצמם הם לא סיפור, הם סיפור, אבל שהוא עוטף משהו, הוא עוטף מסר פנימי. יש לו מסר חיצוני, חשוב בפני עצמו, אבל המוקד שלנו כאן זה המסר הפנימי שלו, זה מה שמסתתר בתוך הפסוקים, שזה הוראת הדרך איך האנושות בכלל, ואנחנו בפרט, כל אחד יכול להתקרב. להתקרב למה ואיך, אפשר להסביר בכמה הסברים. אחד מהם זה להיות אתה בשלמות. ההסבר השני יכול להיות, להיות משוחרר וחופשי, ובאור. וזה, בעצם זה אותו דבר. משוחרר שווה אתה, שווה באור, שווה שמח, שווה קרוב, זה אותו עניין. הרמז לזה היה פשוט, נכון? אנחנו חוזרים, מה התורה? זכר ליציאת מצרים. שאנחנו, לכתחילה, זה לא מובן מאליו שאנחנו באמת חופשיים, ושאנחנו באמת חיים את מה שאנחנו היינו רוצים לחיות, ואת מי שאנחנו באמת. והאנושות היא מסתובבת בעולם, ובאיזשהו שלב הם התחילו לשאול טוב איך יוצאים מהברוך, ואז יש כל מיני תשובות, והתורה זה התשובה ליהודית לאיך יוצאים מהברוך. התשובה של הקדוש ברוך הוא לצורך העניין, בסדר? אבל תשובה שלנו, איך יוצאים מהתסבוכת של העולם. ולכן צריך שבהתחלה אתה תבין שיש איזו תסבוכת שאתה רוצה לצאת ממנה. כי אם לא, אז אין כלים לתורה. זאת אומרת, אתה חייב שתסתובב לך איזו שאלה במערכת, שאתה רוצה עליה מענה, כדי שתוכל לשמוע מה יונה. מבינים מה אני אומר? כי יש מצב שאתה שומע תורה, אבל אין כלים. מה זה אין כלים? אין שאלה, אין בעיה, אתה לא באת לברר כלום. אז אתה נכנס. יפה, זה נכנס מאוזן אחת יוצא מהשנייה, אין איפה מה. ואז כשיש לך איזה צמה, איזה חיסרון, איזה משהו שאתה רוצה לו מענה, יש צ'אנס שתמצא אותו בתוך התורה, אם תהיה סבלן. תקשיב טוב ותקבל עזרה מצדיקים נחמדים כמו רבי נתן. אז זאת אומרת, זה צורת קריאה של התורה, שיש כמה, זה לא הצורה הבלעדית, אבל הצורת קריאה פה זה אני מנסה להקשיב למה שכתוב פה, איך הוא אומר לי, איך אני מתקרב. איך אני מתקרב לעצמי, איך אני מתקרב לאחרים, איך אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, איך אני מוציא מפה את מה שבפוטנציאל יכול ואמור וצפוי להיות פה. זה קשור גם לעניין של פער, שאדם מסתובב בעולם, מסתכל על עצמו, יכול לזהות שהוא נמצא באיזשהו פער, זה לא נראה בדיוק כמו שאולי זה היה אמור להיראות, או אני לא כמו שאני הייתי אמור וכו', יש איזה פער, אני רוצה להתחיל לצמצם את הפער הזה. הסוד לאיך לצמצם את הפער הזה, זה מה שאנחנו מחפשים להשיג. למה זה לכאורה מפתיע? כי הרבה תופסים שזה ההוראות של אלוהים, איך הוא חושב שצריך לחיות פה. ולמה זה מפתיע לעומת מה שאמרנו? כי בדרך כלל זה נפס כאילו הוא רוצה משהו אחר מאיתנו. כאילו הוא רוצה משהו ואני רוצה משהו אחר, אבל עכשיו אני צריך לציית. כן, כאילו עכשיו, נו, אתה תגיד לי מה לעשות, עזוב אותי, אני רוצה להיות חופשי. אז תן לי לעשות מה שאני רוצה. ואל תציק לי עם כל מיני, תעשה מה שאתה רוצה. אני מציע לך הצעה שקודם כל תבדוק אם אתה חופשי. ואם אתה מרגיש שאתה לא חופשי, יש לי כמה הצעות איך תהיה חופשי. ואנחנו תופסים הכל הפוך. אנחנו חושבים, אני עכשיו חופשי, ואני אבוא אליו ויגיד לי מה לעשות. לא בא לי. אז יש פה הצעה איך להיות חופשי. כשאנחנו מדברים על קדושה או על איזה, קדושה שווה חופש. וכל זה מבוסס על זה, הנחת יסוד שמסתתרת מאחורי כל זה, זה שמה שהוא רוצה ומה שאני באמת רוצה בעומק, זה אותו דבר. התורה שלו והתורה שלי בסוף הן נפגשות ומתגלות שזה אחד. ואני רוצה, לא כתיאוריה, אני רוצה לחפש לראות שזה עובד. הוא לא רוצה משהו אחר ממני. ואם אני מרגיש שהוא אומר משהו וזה נגדי, אז לא הבנתי אותו, לא הבנתי את עצמי, לא... כן, והרבה פעמים לא הבנתי מה הוא בכלל אומר. כאילו, עכשיו אתה רוצה להגיד, רגע, נבדוק, אולי לא שמעתי, זה אולי... כי, בוא נגיד ככה, אם הבנתי נכון מה כתוב פה, זה אמור לשמח אותי ולהריש, וואו, איזה כיף, זה מה שאתה רוצה בשבילי, איזה כיף, אחלה יצא. כל עוד אני לא מרגיש ככה, עוד לא הבנתי. אני עדיין בחיצוניות שאני רב עם מישהו, הוא אומר לי וככה וזה וזה, אבל כאילו, בסדר, לא חייבים להסכים, אני אומר את זה כאילו זה ככה. אבל איך אתה יודע שתפסת את המסר, שזה סבבה לך? שזה מוצא חן בעיניך. זה לא מוצא חן בעיניך, אז עוד יש, עוד לא נפגשתם. עכשיו, ואז, כשזה לא מוצא חן בעיניך, יש איזה שתי צורות. אחת, אתה תריב עם התורה, או תריב עם עצמך, תלוי באופי, או עם שניהם. כאילו, תגיד, אני לא בסדר, בגלל זה לא מוצא חן בעיניי, או הוא לא בסדר, הוא מעצבן אותי. אני מחפש שזה ייפגש בטובות. בלי למחוק אותו, בלי למחוק אותי, ניפגש בטובות. זה לא... מוכנים להמתין, זה לא חייב לקרות ברגע. קיבלת איזה ניצוץ, רגע אחד, אז בפרשת בראשית, תגובות, מענות, טענות, מה... אז בפרשת בראשית בעצם נחשף לנו ההתחלה של הכל. ואנחנו רוצים לעשות לה, מה הוא רוצה להגיד לי, הסיפור הזה. בסדר, מה, אני מעניין אותי איך הוא ברא את העולם, ומה הוא עשה, ומה בקודם, וזה. למה הוא מספר לי את זה? למה זה חשוב לך שאני אדע את זה? והכלל בחסידות הוא שהתורה נלמדת בכל זמן, בכל אדם. זאת אומרת, זה לא רק היה חשוב אז, למשה רבנו או זה, זה חשוב לי באופן ספציפי היום. אז כשאני שואל, למה חשוב לך לספר לי את זה, אני כל פעם צריך לשאול את זה מחדש. אני מתחיל השנה מחדש בראשית, אני צריך לשאול, למה חשוב לך לספר לי את זה עוד פעם היום? שנה שעברה הבנתי, נגיד, משהו, למה היה חשוב לך לספר לי את זה, היום אני צריך להבין עוד פעם. למה זה חשוב עכשיו לשמוע את זה? זה הנושא של ההתחדשות בתורה, להתחיל מההתחלה, זה קריטי. בתורה של רבי נחמן, אתה כל פעם שואל את השאלה מההתחלה. הנקודה השייכת לליבו בעת ההיא. זה הלשון של רבי נחמן. אז הסיפור הזה, כי צריך, בעצם צריך לתפוס את זה ככה, זה לא ספר כתוב שאני קורא אותו עוד פעם משנה שעברה, זה עכשיו מההתחלה, קדוש ברוך הוא החליט להגיד לי את זה עכשיו, את הסיפור הזה. הוא לא ממשיך, כאילו, טוב, שנה שעברה אמרתי את זה, עכשיו תקרא את זה עוד פעם. הוא עכשיו אומר לי את זה מההתחלה. וואו, מה אתה רוצה לספר לי השנה? וואו, את זה? וואו, הקטע. אז אני... וזה, אם רק בפשטות נכנסים לעמדה הזאת, כבר רוב הסיכויים שאתה תשמע מה הוא רוצה להגיד לך. אם הוא רוצה להגיד לך את זה עכשיו, ולא נפלט לו בטעות, הוא לא כאילו...
אתה מדבר על להגיד לך את זה, אז אתה מדבר על משהו שהוא דברי תורה יותר או דברי נפש, כאילו.
מה ההבדל?
שדברי תורה יכולים להיות רעיונות פילוסופים יפים.
מה את רוצה שזה יהיה?
אני שואלת, מה אתה
מתכוון? לא, מה את רוצה שזה יהיה? את באה עם הזה, אני, כאילו את באה לתורה ואת אומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה רעיונות פילוסופים יפים, אני רוצה...
למה? לפעמים אני גם רוצה לענות לספים יפים.
אז אני כן רוצה לענות. אז תקבלי מה שתרצי. לא, באמת אני אומר. צריך לבוא עם מה אני רוצה. מה אני מבקש ממנו, זה הכלי. אם אני מבקש רעיון, הוא ייתן לי רעיונות. אם אני רוצה נפש, יש לזה הרבה ממדים, וצריך למה הוא רוצה להגיד לי את זה היום, וזה ודאי קשור למה אני רוצה וצריך. אז כשאני מבין מה אני צריך, ואני בא עם השאלה הזאת לתורה, יש סיכוי שהיא תענה לי. אם אני בא בלי שאלה, אני כאילו... יפה. כן. יאי בני, יש לי סיפור לספר לך. טוב? בסדר? או אם הבן אמר, תשמע, נפלתי אתמול, חטפתי מכה, זה החבר שלי אמר לי ככה. מה אתה אומר, אבא? יש לי סיפור לספר לך. אתה מקשיב אחרת לגמרי. אתה בא עם איזה שאלה, עם איזה משהו. כל המפגש הוא אחר. אז תביא, זה חלק מהלימוד של התורה, בהקשר הזה, זה, תביא את השאלה שלך לתורה, תבוא איתה. כאילו, עם מה באת היום? אז...
בימים הקצת נכון, שכאילו הכתב מדבר אליך.
כן.
כמו שאתה בא לשירות.
כן. אז על אחת כמה וכמה. כן? כי זה... זה בא מהבוס בעצמו. טוב. בראשית ברא אלוהים. באמת, פרשת בראשית זה תסכול אינסופי בשבילי, כי אני יכול להעביר 30 שיעורים על פרשת בראשית. אז זה באמת, אני צריך לבחור משהו כזה קטן, וממשיכים הלאה ללך לך, אז לנוח ואז ללך לך. ניחה. אז, סליחה. יש לכם לפירות כזה. אחד, נכנס אחד. היסוד של מה שנקרא עכשיו ברבי נתן זה ש... מה שקראנו עכשיו, בראשית ברא אלוהים, וארץ את התוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ויאמר ויהי אור, ויבדל, וכל זה, זה מצד אחד, זה ההתרחשויות של היום הראשון, ומצד שני, יש בזה כבר את הכל. שאם נשים לב, גם בחיים שלנו, בעצם בכל יום יש את כל הסיפור. כל יום מצד אחד הוא המשכיות של אתמול ושל שלשום, ומצד שני יש בו את כל מה שאתה צריך בשביל... הכל קרה שם. אם העניין שלך זה, יש לך איזה עניין בעולם, כל יום אתה פוגש אותו. ולכן המורה שלי לימים היום, אני לא צריך שחזור גלגולים בשביל לעשות את התיקון. כי כל יום אתה מקבל את כל הגלגולים שלך בלייב. אז הכל פה. אז גם היום הראשון בעצם כבר מחזיק בתמצית מאוד שורשית את כל הסיפור. זה מה ש... זה מה שרבי נתן הסביר לנו פה קצת. אז בראשית ברא אלוקים, וכולי, ורוח אלוהים מרחפת. עיקר עבודת האדם לגלות כבודו יתברך מכל המקומות שהיה כבוד נסתר ונעלם בהם. למען דעת כל עמי הארץ האמת, כי מלוא כל הארץ כבודו. ועל כן, באמת, עיקר העבודה היא על ידי הבקשה והחיפוש אחר כבודו יתברך, כמו שכתוב, בקשו פניו תמיד. וכתיב, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת וכולי, וכן בפסוקים רבים. כי צריכים לבקש ולדרוש ולחפש הרבה אחר כבודו יתברך בזה העולם כל ימי חיינו, כי זה העיקר. בסדר? מיד הוא הולך לעבודת. פסוק ראשון. ועיקר עבודת האדם, כי זה עיקר מה שמעניין אותו. אוקיי, מה אני עושה עם זה? בסדר? עכשיו, פה אפשר... מה זה אומר? מה זה אומר לכם? עבודה, עיקר עבודת האדם לגלות כבודו יתברך מכל המקומות שהיה הכבוד נסתר ונעלם בהם. ומה, כשאני יוצא ליום שלי, מה אני תופס שעיקר העבודה שלי? סתם, מהבטן. מה, עיקר העבודה. מאירים אותך באמצע הלילה. עיקר העבודה היא, אני מנחה שלא הייתם אומרים לגלות כבודו יתברך, כן? אבל, או שכן, לא יודע.
לשרוד בעולם.
כן, זה ככה תופס את העבודה.
עיקר העבודה לשרוד בעולם, לא?
לפרוץ את המטריקס.
יפה, אז יש לנו כל מיני. לפרוץ את המטריקס, להשתחרר, להתקרב, לשרוד. אז זה... זה להתחדש.
לאהוב.
לגלות את האלוהים בכל דבר.
כן, אז זה בעצם הקשר. מה זה לגלות את הכבוד שלו? לגלות את האור שלו, לגלות את השפע ואת הטוב שמחכה לנו מאחורי, אם את רוצה, מאחורי המטריקס. כן? הכבוד נסתר ונעלם בהם. זאת אומרת, הוא יספר לנו שיש איזה משהו טוב בתוך המציאות שלנו, אבל הוא נסתר. והעבודה שלנו זה לגלות את זה, ודווקא בייחוד במקומות שזה נסתר. נגיד, ההנאה מהמקומות שזה נגלה, זה הנאה, אוכל, סעודה. העבודה שלי, העיקר שלה, זה לגלות את איפה זה לא נגלה בצורה פשוטה. בתוכי, באחרים, בכלל, לגלות. עכשיו, אני לא בטוח, הביטוי כבודו הזה עוד לא פיצחתי אותו לגמרי, אבל נראה לי שאחד ההסברים זה כשהטוב לא מתגלה, זה לא עושה כבוד לקדוש ברוך הוא. כשאתה רואה משהו לא טוב קורה, זה לא עושה לו כבוד, כי זה לא נראה טוב שהעולם שלו נראה ככה. כן? אבל כשמתגלה הטוב שחוו, אז אתה אומר, או, זה עושה לך כבוד. ככה זה ראוי להיראות. זה מובן מה אמרתי? כן? למה זה הכבוד שלו? כי זה לא כבוד למלך שהעולם שלו מלא מרמה ושקר ותחכים, וזה לא כבוד. כי גם זה כאילו מוציא שם רע עליו. כי הוא עשה את זה. יש בסיפור, מעשה ממלך עניו. אז יש שם סיפור על חכם שאומר למלך, המדינה שלך מלאה שקרים, אני מתפתה לחשוב שאתה אוהב שקרים. אז זה מאיר עליך, נראה לא טוב. אז מה אנחנו עושים לא טובה? אנחנו רוצים לגלות את הכבוד שלו, שיתגלה שדווקא בעולם הזה יש כבוד אם כי הוא נסתר, אבל כשאני מגלה אותו, מתגלה שזה כן עושה לו כבוד. להוציא שם טוב על המלך.
כאילו זה המקום היחיד שהכבוד של השם לא נמצא.
איפה?
בעולם שלנו. כאילו זה המקום היחיד שיש לו דינמיקה, שהכבוד של הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות.
כן, אפשר להגיד ככה. שבעולם הזה הכבוד נסתר ונעלם. או יש מקומות שהכבוד נסתר ונעלם. זאת אומרת, הטוב, הגילוי שמפאר אותו, שראוי לשמו. למען דעת כל עמי הארץ האמת. וכשאתה עושה את העבודה הזאת, לגלות את האור הגנוז הזה, אז כולם מגלים את זה, וזה מאוד חשוב לקדוש ברוך הוא, שכולם ידעו מזה. אם אתם רואים ביציאת מצרים, אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, מה יגידו מצרים? זה איכשהו משכנע את הקדוש ברוך הוא לא לחסל את עם ישראל אחרי חטא העגל. למה? מה, איזה מין טיעון זה? הוא מסתבר שזה חשוב לו. חשוב לו שכל העולם יגלה את הכבוד הזה, את הטוב הזה, ש... וכשאתה מגלה את זה לעצמך ולאחרים, אז אתה עושה עבודת הפצות. יש הפצות של רבי נחמן, זה, אתה עושה עבודת הפצות לקדוש ברוך. כשאתה מגלה את הטוב.
כן, אתה גם כמו מגדלור. כאילו אתה מאיר, ואז אתה עושה אור גם לאחרים שלא, הספינה שלהם לא תעלה על סרטון
בחושך. כן. אז אתה מאיר להם את הדרך, זה כיוון אחד. בהקשר הזה הניואנס הוא יותר, אתה מגלה להם שיש את זה בכלל. עכשיו, זה נכון שכשאני מוצא את הטוב הגנוז בתוכי, אז אני מגלה את כבודו, כי יש לפחות נברא אחד שלפחות ל-10 דקות ביום הוא נראה כמו משהו שעושה כבוד לקדוש ברוך הוא. אז פתאום אנשים מסתכלים ואומרים, או, וואלה, יש כבוד.
השאלה אבל אם אתה מגלה את זה על ידי זה שאתה מעלל ומשבח אותו סתם כי אתה מעלל ומשבח, או כי אתה חוקר ומגיע לזה שאתה באמת רואה את הכבוד שלך.
אז אני לא יודע למה אתה מתכוון חוקר, אבל זה מאוד מתחבר ל... כן, חיפוש. השאלה איך, כן? זו שאלה שאנחנו צריכים לבדוק אותה. איך נעשה החיפוש הזה? איך נעשה חיפוש הכבוד? אבל כן, חיפוש כן ודאי יש. אבל אתה שואל, מה יעזור לי להגיד הללויה וזה? מה זה עוזר אם אני סתם אומר את זה? אני רוצה, הוודאי, שהשבח הפנימי שאנחנו אומרים, הוא שבח שאני גיליתי ומצאתי ויוצא מתוכי בצורה טבעית. יש מצב גם שאני כאילו נכנס בהתחלה בצורה חיצונית, אבל ודאי שהמטרה היא בסוף שאתה מסתובב עם תדר של הודיה בעולם, אז זה ודאי מגלה את כבודו.
אחרת זה חנופה.
כן. אז לגלות את כבודו ודאי בצורה אמיתית, וזה לא המילים. זה ודאי שיש לזה מילים, אבל קודם כל לימוד מבפנים החוצה, איפה אתה מונח? אם אתה מסתובב שאתה... אז זה דבר אחד. דבר שני, זה אולי קשור ללאורות דרך, זה ש... וזה הרבה בעבודה, זה עבודה פנימה לאדם בעצמו, יש מקומות בתוכך שאתה אומר, או, זה יפה. אז זה מקומות שהכבוד גלוי. יש מקומות, זה לא נראה יפה. אז זה מקום שהכבוד נסתר. העיקר העבודה שלך לגלות את הטוב שמתחבא בפנים. זה העבודה שלך. אתה עושה את זה, אז א', אתה גם מלמד אחרים לעשות את זה, ואתה מסוגל למצוא גם באחרים ולגלות את הכבוד. זאת אומרת, איפה המקום הכי מיידי שבן אדם צריך לגלות את הכבוד במקום שזה היה נסתר? זה בתוכו. בתוך החלקים שבתוכו שום זה... שזה לא נראה טוב, זה הכבוד נסתר, תמצא בפנים, תחפש בפנים, תגלה שם כן את האור שמתחבא שם, דווקא במקומות שהכבוד נסתר ונעלם. וזה נשמע כאן, אני אומר את זה במילים יפות וכאילו מעודנות כאלה, וזה יכול להיות מאוד מכוער. מה זה כבוד נסתר? הוא יכול להיות מאוד נסתר. ואז אדרבה, זה לא מעניין אותי, כל מקום שזה יותר נראה לא טוב, זה מקום יותר מעניין לעבודה, לגלות שם כן את הכבוד שמסתתר שם. כי מלוא כל הארץ כבודו, זה הכלל. מלוא כל הארץ כבודו, זאת אומרת, אין מקום שאין שם את הכבוד המסתתר שם. עכשיו, אני כשאני רואה מקום כזה, מה זה גורם לי? הפך הכבוד, אני מתבייש בזה. אתה תמצא שם את הכבוד, איך אתה פתאום כבר לא מתבייש בדבר הזה. אז גילית את הכבוד המסתתר. ועיקר העבודה שאתה מקבל על עצמך זה שאתה מחפש את זה. אתה מאלה שמחפשים למצוא את האור החבוי. זה הג'וב. כן? כי הוא אומר, עיקר העבודה היא על ידי הבקשה והחיפוש. וכן בפסוקים רבים שמדגישים, וישנם, הוא אומר שיש עוד הרבה פסוקים שמדגישים שאתה, הג'וב שלך, זה להיות שותף במסע החיפושים לגלות את האור הגנוז. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת
הארץ.
הוא ברא את השמיים ואת הארץ, אבל מה המצב של הארץ? תאור ובואו וחושך על פני תאום, נכון? אז לכאורה הכבוד לא מגולה.
כן. אבל האדם הפרטי הוא שותף בעשייה הזאת, בבריאה.
כן. איך הוא שותף? הוא מגלה את הטוב החבוי, ואז זה מתגלה לכל באי עולם. עכשיו, זה לא כתוב פה, אבל אפשר להוסיף. פה בהתחלה הוא עושה את זה בשבילנו. בהמשך זה אתה צריך לעשות את זה. בהתחלה הוא בורא את הזה, ויש חושך, ואז הוא אומר יהי אור, ואחר כך הוא רואה את האור, והוא מבדיל, והוא עושה את ה-ת-ת-ת-ת, הוא עושה הכל. אבל כל זה רק מודלינג. הוא רק מראה לך איך. אחר כך, אתה אמור להיות זה שאומר יהי אור, ומבדיל, וכל זה, והג'וב שלך. אחר כך זה בהמשך ההתפתחות, כן, זה ודאי זה עכשיו, כן?
כן.
כן, אחר. כאילו, למה אני מספר לך את זה? אני עשיתי ככה, תעשה גם אתה. כן. כי צריכים לבקש ולדרוש ולחפש הרבה אחר כבודו יתברך בזה העולם כל ימי חיינו, כי זה העיקר. זה לוקח קצת זמן, וצריך לחפש במדבר, ופה ושם, וימין, השמאלה וזה.
כאילו ההתחלה היא חושך בעצם.
כן. כן, כן, זה חשוב מאוד.
זאת אומרת, הייתי מצפה שמשהו אלוהי יהיה בעצם אור.
נכון. זה מעניין שאתה אומר את זה, כי שנים ככה הייתי פותח את השיעורים. פעם ראשונה שאני מלמד בראשית ואני לא פותח במה שאתה אומר עכשיו, אז אתה מחזיר אותי לשם.
אני מביא את טוויסט לשם.
כן. אז כן. נכון, נכון.
אז האם אנחנו חשוכים בבסיס שלנו?
לא. תחילת המסע זה חושך. ולמה זה חשוב לדעת את זה? שלא תחשוב אם אתה רואה חושך שמשהו לא בסדר. ככה זה עובד, ככה זה מתחיל, והג'וב שלך לחפש את האור בפנים. אז זה לא תקלה, אז זה מצוין, שככה זה מתחיל, בחושך. כן? זה מאוד קריטי. זה לא בגלל, זה לא חטא. זה שיש חושך, זה כי ככה זה מתחיל. אתה רק אל תתבלבל, כי רוב האנשים מה קורה? רואים את החושך, רואים, אוי, זה לא בסדר, אני לא בסדר, הוא לא בסדר, כולם לא בסדר, מפספסים את הנקודה. אבל עיקר העבודה זה לא לדון למה ואיך וכמה, איך הגעתי לפה ולמה נהיה פה חושך. עיקר העבודה זה, יש פה חושך. מצוין, אני מחפש איך מוצאים את האור פה. השחת הדעת היא למה, איך זה קרה לי, מה עשיתי, מי לא בסדר. כל זה השחות דעת מהעיקר. משאיר אותך בשער של הכניסה, אתה עוד לא התחלת לזוז. כי אתה עוד עסוק בלמה כמה. וכל זה בא מזה שיש לנו איכשהו הפתעה שזה חושך. אני אומר, רגע, זה לא היה אמור להיות פה. זה כן היה אמור להיות פה.
רק הארץ הייתה עם חושך, לא? רק הארץ הייתה עם חושך.
נכון. שבאמת, מלוא כל הארץ כבודו.
שמיים וארץ, והארץ הייתה חושך.
נכון. אז הוא מקל לנו קצת על הג'וב. זאת אומרת, אם באמת הוא היה בורא עולם של חושך, לא היינו יוצאים מזה. אז זה לא חושך מלא, אלף, יש מקומות שהכבוד נגלה, שזה בחינת שמיים. יש מקומות שהכבוד נסתר. וזה שיש לך מקומות שהכבוד כן נגלה, זה עוזר לך לעבודה במקומות של החושך. זה לא באמת חושך מוחלט. וזה יש. אז הפנימיות היא נשארת מוארת, ויש לך קשר איתה. אתה רק צריך לגלות את האסתר. זה שינוי משקל. היית יכול להגיד, אני צריך לשים שיהיה אור. אבל אם אתה אומר, זה נסתר, אני רק צריך להזיז קצת, זה מנגינה אחרת, פחות מלחיצה. עכשיו, הצל יכול להיות לא נעים, אבל בכל אופן, זה הכיוון. כי זה העיקר. אז העיקר שתחפש, אם אתה מחפש, אתה בפנים. כי זה ידוע שהקליפה קדמה לפרי, שזה מה שאתה אומר. זה ידוע שהקליפה קדמה לפרי, זה הכלל. הקליפה קודמת לפני הפרי, באה לפני. ואי אפשר להגיע לכבודו יתברך, כי אם כשעוברים תחילה דרך הקליפות, לשבר אותם ולבאר אותם. אתה רוצה להיות באור, ואז באה לך איזה קליפה, איזה סרט, נכנס לאיזה סרט. אז אתה אומר לו, תזיז לי את הסרט הזה, אני רוצה את האור. אז הוא אומר לך, אין דרך לאור אם לא דרך הסרט. אי אפשר להגיע לכבודו יתברך, כי אם כשעוברים תחילה דרך הקליפות, לשבר אותם ולבאר אותם. אתה רוצה מסלול עוקף. אין, זה פה. אז זאת אומרת, בהמשך אתה מקבל בברכה את הקליפות. כי זה אומר שיש פרי. אתה לא רוצה, אוי, למה באה לי הקליפה הזאת?
זה הדרך, אבל לא.
שמה?
לאור.
כן, זה מה שהוא אומר, זאת הדרך, ואז מה המשמעות שאתה מבין שזאת הדרך, שאתה מפסיק לריב, למה עולה בך הדבר הזה?
כאילו הזדמנות שלך להגיע לפרי בכלל.
כן, בדיוק.
למה הוא מגדיר את זה כקליפה ופרי? כציור כזה?
מה את אומרת?
כי זה כאילו אומר שלפני כל דבר טוב שאתה רוצה להגיע אליו בעולם, אתה יש לו מעטפת של דברים...
של דרך.
והשאלה אם זה באמת ככה, אם כל דבר בעולם כאילו עטוף לי במוקשים. כאילו, אם
כן,
זה... כל אור שאני מנסה להתקרב אליו, הוא תמיד יהיה לי מוסתר איפשהו.
שכחתי איך קוראים לך?
נעמי.
אז נעמי אומרת, שאלה מה את שומעת בקליפה? את קליפה שמעת מוקשים, היא שמעת דרך.
אבל... כל החיים שלנו אנחנו בדרך, והדרך הזו היא כאילו, בעיניי היא לא פחות חשובה נגיד מהיעד שאת רוצה להגיע. זה יותר...
כן.
אבל פה הוא מתייחס לקליפה בעיקר בתור ניסיונות, מניעות, בלבולים. כן מתייחס לזה בתור משהו.
כן, אז תכף נראה מה הוא אומר. זה... כן, חושב שצריך לחבר את שתי ההבנות האלה. דרך זה נשמע כזה רומנטי, אבל אומרת, רגע, הדרך הזאת, זה נשמע כאילו איזה מתוק. רגע, דרך זה מילה יפה, איך זה נראה בפועל? מוקשים, עושים לי חיים קשים, נכנסים במשגים לי את המוח. כן, כן? ואת שואלת, מה זה? זה ככה? כן, ותשמעי ב... אבל בחוץ זה נראה לא... כאילו, זה נראה פצצות. דרך זה נשמע... כאילו, אתה אומר, איזה קליפות אני אפגוש כשאני רוצה להתקרב? בסדר? אז אני אומר, יהיה...
אבל איזה דרך אתה הולך לעשות?
אה.
וכאילו, אם אתה הולך לראות את זה כאיזה דרך, רואה את זה כחוויה, ואני בדרך לאן שוב, ו...
לא, אני מסכים איתך, אני רק אומר, בדמיון שלך, כשאתה אומר דרך, אז איזה מין... דרך אתה מדמיין שתהיה. ולמה זה חשוב? כדי שלא תתבאס בפועל איך נראית הדרך הזאת. אז אתה אומר, איזה דרך? בסדר, כל דבר יש לו דרך. אז אני מגיע, אז מה? נגיד, יגידו לי, תשמע, תחכה קצת בחוץ. טוב, זה ציפיתי, אבל הגעתי, ירקו לי בפנים. רגע, זה דרך? לא, זה כבר לא דרך, זה לא סימפטי בכלל. כן? אז אני מסכים איתך שאם אתה יכול להיכנס לתדר הפנימי ו... להיכנס למנגינה של דרך, אז הכל יותר נעים. אבל הוא אומר שזה יכול להיות לא סימפטי, בסדר? כל אחד ילך ל... נגיד, אנשים מתחתנים, בסדר? ואז כולם יודעים שזה אתגר ושזה קשה. רוב העולם מתייאש, למה? כי הוא אומר, זה לא היה אמור להיות כזה קשה. כן? לא, בסדר, דרך הבנתי, אבל זה לא דרך, לא לזה התכוונו, כן לזה התכוונו, זאת אומרת, זה יכול להיות יותר דרכי ממה שחשבת. זה הנקודה. והתשובה היא כן, אבל מה שכן צריך לקחת זה, שלמה אנחנו כל כך סובלים מזה, כאילו, למשל, יכול להיות אתה עושה לי את החיים כאלה קשים? בסדר, קצת, אבל למה עד כדי כך? בסדר? מה? כבר אתה תעשה לי ככה... המנגינה הזאת היא... אפשר, אנחנו רוצים להשתחרר ממנה. שאתה תתחיל לקלוט את החסדים שבפנים. מה שאנחנו בדרך כלל חווים, אנחנו מקבלים את הניסיון, אבל אנחנו מקבלים כאילו מישהו עושה לי דווקא את החיים קשים. זה חוויה, זה לא שאני חושב הגיע, אבל זה... כשאני מנקה את זה, אז הקושי הזה... גם אם הוא... הוא לא משדר לי את השדר הזה. תעוף מפה, ואני לא רוצה אותך בכלל, ואני אחכה, כן, אני אעשה לך את המוות כל פעם שתרצה. לא, לא. אז כשמשברים, עובד, משברים אותם ומבארים אותם, כן? זה, יש פה קצת עבודה. וכשמשברים הקליפה, זוכים לפרי. שזה בחינת איזה קליפות, תאוות, ניסיונות, מניעות, בלבולים, עיכובים, שסובבים את האדם קודם שזוכה להכיר כבודו יתברך בדווקא, ולשאלתך, אחרי כל מה שאמרנו, כן, חייב. כמה יותר אור, יותר מניעות.
אבל באמא כאילו היא אומרת, פשוט תפני לטוב. כאילו, יש לך פה, איזשהו בלבול, פשוט, הנה, את יכולה להתחבר לטוב ותפנה לטוב. והרגישה שלי גם, לפחות שאנשים שהם כזה בנחמן, כמו אומרים, לא, מניעות, פניות, קליפות, בלבולים, כאילו, אתה רוצה ללכת למשהו טוב, וישר אתה נתקל במלא, ואז פתאום אתה נשמע כאילו, ימים הזה הרבה יותר פשוט, אתה פשוט פונה לאור, אבל זהו.
כן, ימים נסחה לנו שפה יותר עגולה משל מה שכתוב פה. מיותר, לא תאוות, רע, מיותר, זה נכון? צודקת, יש בזה משהו יותר מעגל. אבל מניסיון קצת, אתה מאוד רוצה לפנות לטוב, ואיזה, ואתה אוכל סרטים.
נכון.
כן, אז זה בסדר, זה הנקודה. כי גם בקרב לומדי ימימה ורבינו והכל, יש איזו נקודה שבה אתה אומר, רגע, עשיתי הכל נכון, אז למה בא הברדק הזה? אחרי כל מה שעשיתי וכל זה וזה וזה וזה. אז באמת, לא, רגע. אף פעם אל תתבלבל, אל תנסה לצפות שלא יהיה מיותר, שלא יהיה בלבולים, שלא יהיה מניעות. אין משחק כזה. אין. כל פעם שתרצה אור חדש, יבוא לך מיותר חדש.
אתה גם כאילו... לא מתייאש. חלק מה...
כן, זה. אין אור חדש, אין מדרגה חדשה של התחדשות בלי מיותר חדש.
ימימה אומרת את זה?
בגדול, כן. אז אני לא רוצה להרבב יותר מדי ימימה רבי נחמן, אבל בגדול זה ודאי גם נכון. אין אור חדש בלי זה. ועד רבה, יותר אתה מתקדם, מראים לך יותר גרוע. אבל אז יש לך כוח להכיל את זה. הנקודה שיש לך כוח להכיל את הדבר הזה בלי שזה ייאש אותך ויפיל אותך. אבל... וכל זה נמשך ממקומות החיצוניים שהם בחינת מקומות המתונפים שרוצים להעלים אור כבודו יתברך. וכשעובר באלו המקומות, אזי עיקר תקנתו שידרוש ויחפש ויבקש גם שם אחר כבודו יתברך בבחינת היה מקום כבודו, שעל ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה וכל הקליפות בטלים ואז נתגלה כבודו יתברך. זאת אומרת, יש... מקומות שוודאי גם הוא אפשר אותם וברא אותם, שהם מעכבים ומסתירים ומעלימים על כבודו יתברך. איזה, כן, מקומות הוא מדבר גם פיזיים, אבל בייחוד רוחניים, פנימיים. מקומות החיצוניים, יש את הפנימיות ויש את החיצוניות, והחיצוניות נוטה ורוצה להעלים את אור כבודו יתברך. עכשיו אתה עובר שם. כן, עם ישראל יוצא ממצרים, עובר במדבר ופוגש את ההוא ואת ההוא ואת הזה. אז אתה רוצה לגלות אור כבודו יתברך, אז מעבירים אותך במקומות האלה. מה זה המקומות האלה? זה חוויה פנימית, זה איזה מקום פנימי שאתה נמצא בו. אתה עכשיו בדיכאון, אז אתה במקומות החיצוניים עכשיו, אתה שם. עכשיו, מתונפים, אני אגיד לכם, זה מילה כזה, כאילו, איך אתה אומר מתונפים? אבל ככל שיותר ברור לך האור שלך, אז יותר ברור לך כמה זה עד כדי מתונף המקומות ההפוכים.
קונטרסט, כאילו, נהיה כן, יותר גדול.
כן, כן, הקונטרסט גדול. כאילו, איך...
האור יותר לבן.
כן, אבל זה לא תדר של דחייה עצמית, בסדר? אוי, זה מתונף, כאילו, זה לא זה. אבל שאתה מבין שזה מקום מתונף, אתה רוצה לצאת מפה. כאילו, ככל שאתה מעריך את עצמך יותר ומתמלא בביטחון שאתה טוב ונפלא, אז מקומות כאלה, אני לא רוצה להיות, ולפני זה, זה כאילו זה בסדר, זה נראה לך נורמלי שבתוכך מסתובבים דברים כאלה. בסדר? אז זה כאילו, בסדר? ואם בן אדם לא בטוח באור שלו, אז המילה הזאת היא באמת לא יפה, כי אין לה קונטרסט, אין לה את ה... כמה אני נפלא, ויש את המקום הזה. יש רק את המתונף, אז זה לא כיף. כן. שרוצים להעלים אור כבודו כבר, מה התקנה? שימו לב, אז מה עושים? אז איך מתקנים?
איך מתקנים?
איך מגלים אור כבודו מתוך המקומות המתונפים? קודם כל מסכימים לעבור שם, שולחים אותך לשם, בסדר, אתה הולך. איך? פשוט נפלת לדיכאון, בסדר? לא יודע מה. ועכשיו, איך מגלים את כבודו יתברך הנסתר שם? זאת אומרת, איך מוציאים את האור ואת הטוב משם? מה עושים? הוא נותן עצה פרקטית.
מבקשים.
זהו. זה הכל. זהו. תגיד, איה מקום כבודו. איפה אתה? מה זה? איפה הטוב פה? זהו, זה הג'וב. ככה משברים את הקליפות. כי אתה אומר, משברים, היית מדמיין עם גרזנים, עם לא יודע מה. עם מה משברים? מה הכלי הנשק שלך? איה.
מה זה אומר?
פשוט. איפה אתה? איפה הטוב פה?
לא, אבל מה זה אומר בפועל? כאילו, מה זה עושה?
מה זה עושה? הוא אומר, הוא אומר מה זה עושה. הוא אומר, זה גורם לך לעלות בתכלית העלייה וכל הקליפות בטלים ומתגלה כבודו יתברך.
עצם זה שאתה מבקש את השם, או עצם זה שאתה מוצא נקודת הטוב בדבר?
מבקש. עוד לא מצאת כלום. אתה רק שואל את השאלה, זהו זה. זאת העבודה. זהו. אני שם, זרקו אותי לבוץ, ואני מהבוץ צועק, איפה אתה? זהו. זהו. זאת העבודה. זה יותר נחמד, נכון? פתאום, זה, זה, דו. את חוזרת לרבי נחמן מימימה? בסדר, ימימה, אני הולכת לרבי נחמן. ועיקר תקנתו שידרוש ויבקש ויחפש גם שם. אל תפסיק לחפש כשאתה שם. כי אתה עלול להגיע לשם, אתה אומר, טוב, אז עזוב, תהיה לי כוח, מה, תראה, מה. לא. עיקר הפואנטה שגם כשאתה שם, לא תפסיק לחפש. בבחינת, איה מקום כבודו. שעל ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה וכל הקליפות בטלים ונתגלה כבודו יתברך. זאת אומרת, אם אתה תהיה חזק בלא להתייאש ולשאול את השאלה הזאת, אז יתגלה מקום כבודו, ואז זכית לגלות כבודו במקום נמוך.
כי זה עצם זה שאתה זוכר אותו, בעצם כאילו אתה לא נופל לגמרי לקליפה. כאילו אתה לא מתבטא לקליפה, אתה בעצם מנחיח אותו שם.
כן, כן, זה הסבר יפה. אז חושך על פני תהום.
מה לבקש אותו? חוץ מהמילים, איפה אתה במילים? כאילו, מה?
קודם כל מילים זה דבר טוב.
כן.
תגיד לו, איפה אתה? הכי פשוט. יותר? תצעק. זה מה שברסלב עם מעשים. איי, יש בקדושה של כתר.
אני חושב שעצם זה שאתה מדבר, אתה כאילו גם מדבר עם עצמך.
כן.
מעבר לזה. אתה כאילו מדבר, אתה מדבר עם עצמך.
אני סתם, אני רוצה, אני לא סתם אומר דווקא כן את הצעקות ותדבר, כי זה מאוד ברסלב, בסדר? דבר איתו על זה. תגיד לו, איפה אתה? מה קורה? מה זה? מצא פה פתטה, די מתונף פה, אני לא רואה אותך בכלל. איפה אתה? ואם זה ממש בוער לך, אז תצעק, עוד יותר טוב.
אם
אתה
מסתובב
בעין
כרם, אז מדי פעם אתה שומע כזה צעקות בדיון, ממש.
אתה יכול להסתובב גם פה, בפרדס חנה, יש כמה... כמה זה, ממצאים, אבל יש גם בזה, קדושה, השיא של, של תפילות השבוע זה בכתר של מוסף. ואומרים שם, איה מקום כבודו להריצו, ונהגו ברסלבים נאמנים לצעוק, איה! והעיקר, עיקר האור הגדול יורד מבקשת איה. איפה אתה? איה עשה לעולה. אז הוא אומר במקום אחר, הוא אומר שעל ידי זה שיצחק שאל איה, הוא ברא את את האיל. הוא לא היה שם קוד. הוא היה כי יצחק שאל איפה זה. אז ניה.
יצחק בעקידה, נדרש, לא בא.
לא, לא, איה עשה לעולה, הוא אמר בפשט.
כן.
אבל התוספת שרבנה מסביר,
איה עשה,
לא, לא, איה עשה לעולה. היה עשה לעולה, אז נהיה עשה לעולה מהבקשה שלו.
אבל היקע היחיד שכאילו באמת בין הזה, זה דווקא הפוך. שאלוהים שואל את האדם.
לא, קודם כל יש היה מקום כבודו להריצו. טוב, נכון, זה משרתיו שואלים. איפה כתוב שהאדם אומר לקדוש ברוך הוא היקע? יש בתהילים, לא מעט. בפשט הפסוקים אני אזכר. מקווה שנמצא, זה שיעורי בית. בסדר, מי שלחפש איפה נמצאת הקריאה הזאת באופן מפורש מהבן אדם. כן? אבל תן לי לחשוב על זה. בכל אופן, כן, יש גם איה הפוך. איפה אתה? הוא גם שם שואל, איפה אתה? זאת אומרת, כשאתה מסתתר ממנו בתוך העץ ומסתתר מעצמך, אז גם הוא לא מתייאש ממך ורוצה לגלות כבודך. אז שואל, איפה אתה?
אנחנו מורידים אותו לפה, והוא מעלה אותנו.
כן, הוא שואל איפה אתה? איפה אתה? מה קורה? איפה הוא? הוא כאילו עושה את העבודה הזאת גם בשבילנו. הוא יודע שיש לנו כבוד, אבל אנחנו נסתרים ממנו עכשיו. אז הוא שואל, אייקה, אייקה. אז אתה מתחיל, לא, תראה, לא עשיתי כלום. לא, זה לא מה ששאלתי. איפה אתה? אני רוצה להתקרב אליך. לא, מה, אשתי. שעל ידי זה הוא עולה וכל, ואז נתגלה כבודו, וזה בחינת בריאת העולם. זהו. כשאתה עושה את זה, אתה בבחינת בריאת, אתה בבחינת בורא עולם. בבחינת בראשית ברא אלוקים, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, היינו בחינת תוקף התגברות הקליפות, שהיא ניקתה מהעלמה וההסתרה של מאמר סתום דבראשית, שהם רוצים להעלים אור כבודו התברך, שבשביל זה הייתה כל הבריאה, בשביל הכבוד, כן? לא בשביל להעלים. אך ורוח אלוקים מרחפת על פני המים דר רוחו של משיח. זאת אומרת, יש הסתרות, אבל למרות ההסתרות, כבר מההתחלה יש רוח אלוקים שמרחפת על פני המים. זאת אומרת שיש רוח של משיח שהיא מסתובבת ומחפשת לגלות את האור בתוקף החושך. כן? זאת אומרת, מההתחלה יש את המבנה של יש התגברות הקליפות, אבל יש פה רוח של משיח שמסתובבת. מה זה משיח? זה מי שמגלה את האור בתוך המקומות החשוכים. זה ג'וב משיחי. אז מי שרוצה להצטרף לתנועה המשיחית, זה מה שהוא עושה. כן. ומה עושה משיח? הוא אומר לנו שהוא עוסק בזה תמיד, מתחילת הבריאה עד הסוף, לגלות כבודו התברך מהעלם אל הגילוי, עד שלבסוף יתקיים על ידו ונגלה כבוד השם על ידי המשיח, שהמשיח מקבל על עצמו את הג'וב לגלות כבודו התברך. זה מה שהוא עוסק. לחפש ולהוציא מהעלם אל הגילוי את הכבוד שלו. עכשיו, ודאי שזה נכון גם מה זה חיפוש נקודות טובות. כשאני מחפש נקודות טובות, אני מחפש את ה, את ה, את הגילוי של הטוב בבן אדם לידי ובעצמי, זה גילוי של הכבוד, זה גילוי של האור, זה גילוי של זה אותו עניין. אז חיפוש נקודות טובות זה משימה משיחית.
אלוקים קדם לעולם.
מה?
אלוקים קדם לעולם, ולנו יש חלק של אלוקים בארץ. אז זה לא באמת שנקודת הפתיחה היא חושבת.
זה נכון גם. זה נכון. אבל הנקודת פתיחה הזאת היא לפני תחילת הסרט. כן? לא, זה נכון מה שאתה אומרת, זה עיקרון חשוב, כי אם היית אומר, ההתחלה היא חושך, אז מאיפה אני אביא אור לנצח את זה? אז באמת מספרים לך בסוד שלפני זה היה אור, ורק אחרי זה עשו קצת חושך, שאז הכניסו אותך לסרט. אבל בדרך כלל, מתי שאתה מתעורר לשאול את עצמך מה עושים, אתה כבר עושה סרט.
כי זה
בית. נכון.
זה הבלק.
אבל ברור שלפני הבלק היה שם איזה עורך נפלא, מלא אור. אז
אבל למה היא מרחפת על פני המים, לא על האדמה, לא על הארץ? רוח אלוקים.
מה השאלה?
שדיברנו עד עכשיו על כל מה שמתרחש על הארץ.
כן.
והקליפות וכל זה כאילו זה שייך לארץ. אבל רוח אלוקים היא מרחפת על פני המים. לא על הארץ.
כן, כי אנחנו ציירנו כאילו יש שני יסודות, ויש עוד כמה יסודות, יש מים. אני חושב שמדובר אני חושב שמדובר פה בהקשר הזה על מים הזדונים. זאת אומרת, יש מים שמפריעים לגילוי. יש על הארץ, יש חושך, ויש עליה מים, ויש עליה כל מיני דברים. עכשיו, המים, יש חושך שזה לכאורה ממש, נגיד, לא בסדר, טוב עבור, ויש מים, שהמים זה לא דבר רע, אבל מכיוון שהם במבול, אז הם מכסים אותה לגמרי, ואז היא מתה. וההמשך, כשרוצים להתחיל לעשות בריאה, צריך שיקבעו המים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויתחיל להיות שם חיים, כדי שהמים לא ישתלטו על הכל. אז נראה לי זה בהקשר הזה, שמים זה פה אחד מהדברים שלא מאפשרים את הגילוי, למרות שמים זה עקרוני דבר טוב. בחסידות, למשל, אחד ההסברים למים זה התנועה של האהבה, אבל זה גם התאוות. אז יש מצב של רצונות וחשקים וכל מיני דברים שזה דבר חי, אבל זה יכול לקבור אותך. אז כשזה יושב במקום שלו, זה נותן לך חיים, ואם לא, זה מבול. בסדר? לא?
לא, לא יודעת. מה שכאילו עלה לי שראיתי את זה, קראתי את זה כל כך הרבה פעמים, אבל מה שעלה לי זה שמעל איפה שיש מים, שם היא מרחפת הרוח. כאילו הכל נראה חשוב.
זה הפוך.
אבל...
טוב.
אבל הרוח חלקי מרחפת מהמים, תחפש את המים.
כן, אני פתוח. בסדר?
אם אתה רוצה, אם אתה שוכח, אם אתה לא רוצה, אם אתה רק רואה חושך, אז תחפש את המים. גם אם זה חשוך, שם אתה תמצא.
יפה, קניתי. אז הוא מסתובב על ידי רוחו של משיח, על ידי זה מגורשים ומבוטלים הקליפות, ונתגלה כבודו יתברך על ידי כל המסרה מאמרות של הבריאה, שזהו בחינת ויומר אלוקים יהיה יור וכן כולם. וזה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו. לאט לאט מה שצריך, זה שייך להדרגתיות ולמידות. שאם אני ממשיך כן דווקא את הקו שאני התחלתי, למרות שאולי הוא איכשהו ייפגש, זה שכדי שיהיה בריאה, צריך עכשיו לאט לאט לגלות את כבודו בתוך צמצומים כאן וכאן, וקצת כאן וקצת כאן. אז יש 10 מאמרות, ויש המאמר הזה, וזה מגלה את זה, אז עכשיו צריך לעשות את זה בתוך צמצומים, בתוך כלים. אז זה הנקודה של 10 מאמרות של הבריאה. אתה אומר את זה, אתה אומר את זה. כן? קודם כל זה ממשיך את הנקודה של הדיבור. שהתיקון הרבה נעשה בדיבור. הגילוי, רוחו של משיח הוא, בייחוד הוא מדבר. מדבר דיבורים טובים על אחרים, הוא מתפלל. אבל 10 מאמרות, למה היא לא אחד? למה לא אחד? כי אתה צריך כי אתה... הנקודה שאתה צריך לקלוט זה שגילוי כבודו התברך נעשה בצורה הדרגתית וחלקית ובמתינות. אז העבודה הזו מתמדת והיא הדרגתית והיא איטית. אז צריך הרבה מתינות. יש יום, יום אחד. היום גיליתי כזה, מחר אני מגלה כזה, מחרתיים אני מגלה כזה. זה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו.
העשרה מאמרות, הכוונה כל פעם שמופיע ביום על אלוקים.
כן.
אז בתוך 7 ימים זה מופיע 10 פעמים, אבל ביום על אלוקים.
אף פעם לא, כאילו, בדקתי את זה ככה, אבל עקרונית כן. חוץ מביום הראשון, שאין ויומר, זה נקרא מאמר סתום. מתוך 10 מאמרות יש מאמר אחד שהוא סתום, שהקדוש ברוך הוא לא אמר אותו בפירוש. בגלל שבמסגרת המאמר הסתום, שהוא לא אמר בפירוש, מסתתר גם גילוי כל הדברים החשוכים.
שזה בראשית ברא?
כן.
המאמר הסתום?
כן. בראשית ברא זה מאמר סתום, ומשם יונקים כל הדברים ההפוכים, ולכן הוא לא אומר את זה בפירוש. זה כזה, אני לא אמרתי את זה. לא באמת. כן. כי מצד אחד זה חלק משמעותי בבריאה, הדברים ההפוכים. מצד שני, זה מתנגד אליו. אני לא יכול להגיד את זה בפירוש. אז צריך להגיד את זה ולא להגיד את זה. איך אני נותן קיום לדברים האלה, אבל אסור שבפירוש. כי זה הפך כבודו.
זה מאוד בעייתי, מה שאתה אומר עכשיו. כן. כי זה מאוד
קיים. מוסר כפול.
כן, זה גם מאוד קיים בחיים שלנו. כי אנחנו, הדברים ההפוכים, החשוכים, מאוד חמקמקים, מאוד קשה לשים עליהם בעצם, הם באים והולכים. הרבה מזה זה כי, כאילו, זה מזה, נראה לי.
ממה?
מהמקום שהם פחות מפורשים, כאילו.
זה עוד חידוש, לא זווית שחשבתי עליה קודם, אבל
וגם כי כאילו הם איפשהו כאילו כמעט לא לגיטימיים. אז כאילו הם פחות טובים, הם פחות לגיטימיים. אנחנו
בטח.
לא רוצים להיכנס לשם, אז כאילו אפילו...
בטח.
אפילו אם אפילו... הקדוש ברוך הוא לא היה יכול להגיד בפה מלא, אני בראתי את זה, ויהי, כאילו, אז זה ממש...
נכון.
מה איתנו?
אז מה, אז לא הבנתי מה השאלה.
למה הוא לא לקח אחריות על זה שהוא ברא את כל הרוע הזה?
בדיוק, בדיוק. כי יש לו הפרדה. הוא לא מזדהה עם המיותר. זה לא בדיחה, מה שאני אומר. יש... כי עוד פעם, מה אנחנו עושים פה? אנחנו כאילו מאמצים את ההנהגות של אלוהים. זה נכון, זה המשחק. אתה תאמץ את ההנהגות של אלוהים. אז הוא מספר לך את ההנהגות שלו, לא בשביל לספר לך איך מתנהג אלוהים, אלא בשביל שאתה תהיה גם כן כזה. אז הוא אומר לך שיש פה איזה משחק כפול שצריך לאמץ אותו. שאתה מצד אחד, זה חלק ממני. מצד שני, אתה לא יכול להגיד זה חלק ממני. זאת אומרת, בצדק אתה לא רוצה להזדהות עם הדבר הזה. אבל זה פה, מה, אני לא אקח על זה אחריות? כן, אבל לא. כאילו, אני אקח אחריות על זה שאני לא מאפשר לדבר הזה בפירוש, אבל אני מקבל אותו. אני מאפשר לו קיום, אני מסכים שזה בתוכי ושזה חלק מהעניין, אבל אני לא עושה מזה אידיאולוגיה. כן? זה נקודה מאוד עדינה, אבל זה בדיוק השורש העניין. נוגעת בדיוק בנקודה. נגיד, איך אני יכול לקבל שיש בתוכי את הדבר הזה? אבל אם אני ממש מקבל את זה, לכאורה אני נותן לזה לגיטימציה. אבל זה מקומות מתונפים. אז איך עושים את זה? משחק כפול. זה אכלת הפכים כזאת. שאני נותן לזה לגיטימציה, אבל לא במאמר מפורש, במאמר סתום. נגיד, מרחפת ליד זה הקליפה של לתת לזה לגיטימציה מפורשת, שקצת מרחפת בעולם של המזרחיות, היחס המזרחי. עוף על זה לגמרי, וחלק ממך, אז מה רע, כאילו, וכן.
למה אתה מתכוון מזרחי?
המזרחי, מזרח רחוק.
אוקיי.
לא חס ושלום, מקאמים, ולא חס ושלום. לא נפגע בזה, כבוד. לא, לא, בסדר, יש לי סבא אלג'ירי, אז מותר לי איזה... לא, לא, אני מתכוון באיזה מין, כאילו, עוד צעד אחד יותר רחוק זה כבר לתת לזה בפירוש. אז יש שתי הסכנות שעוברות. אחת, לתת לזה את הזה, אין בזה שום בעיה, זה חלק ממך, עוף על זה לגמרי. כן? זה צד אחד. והצד השני זה להיאבק בזה, לא לקבל את זה, להתבייש בזה. זה גשר צר מאוד, המאמר סתום הזה. כן?
להיות חלק ממשפחות האדמה, אבל להמשיך לחיות על האדמה.
כן. כן, יש כל מיני משחקים כפולים עדינים כאלה, ומשם הוא אומר, אם אתם רואים... כן, והוא אומר, תוקף התגברות הקליפות יניקתם מהעלמה וההסתרה של מאמר סתום בראשית. הקליפות מקבלות את הכוח מאמר הסתום הזה. אם הוא היה אומר את זה בפירוש, היה להם כוח נוראי. מכיוון שהם רק יונקות ממאמר סתום, הוא לא יכול להגיד, אני רוצה אתכם. בסדר, בואו ניקח את זה. פרעה, כתוב במדרש, שהוא הקריב את ליבם של ישראל לאבים שבשמיים. הוא עשה טוב, בסוף הוא גרם לקשר נפלא, חדש, בין... אז הוא יבוא, תן לי את המשכורת שלי, אני נברא הכי נעלה. אני גרמתי... נכון, ברמה מסוימת זה נכון, אבל אם כתוב במדרש שעם ישראל הסתכל אחורה, ראה את שר מצרים על שפת הים ופחד מאוד. לא פחדו מהמצרים, פחד משר מצרים, וסבא שלי הסביר את זה, זכרונו לברכה, שממה הם פחדו? כי שר מצרים זה הקדוש ברוך הוא בעצם. השר של מצרים זה המלאך שאחראי על מצרים, הקדוש ברוך הוא אחראי עליו. אז ממה הם נבלו? הם פתאום קלטו שהוא האלוהים שלהם. גם כן. אז זה כבר ממש מפחיד. אם זה היה האחרים, כן... האלוהים שלהם זה מישהו אחר. מישהו אחר עשה את הקליפות. ניחא. אבל אם הוא עשה אותם, הוא אומר להם, תהיו, אכלתי אותם. אז הוא אומר, לא. אני לא בדיוק, לא. אני אמרתי במאמר סתום, אז...
אני
אתם מרגישים את המשחק הזה?
כן.
זה
עושה לי קצת כזה כאב בטן.
כן? שמה? מה כאב בטן?
כי זה יוצר ממשהו שכזה, אם אנחנו בוראים את המציאות על ידי מילים וכאילו לשים את הדברים, כאילו זה מוציא את הדברים מהפשטות שאנחנו רוצים להגיע אליה, כי יש פה מין משהו שאנחנו כאילו כן רוצים לדבר עליו, אבל לא באמת רוצים לדבר עליו, כן רוצים להכיר בו, אבל כאילו לא באמת רוצים, זה יוצר מין משהו, כמו משהו שתמיד צריך כזה, לא יודעת, איזה סבתא כזאת שאסור להגיד לידה איזה משהו.
כן, כן, זה לא תדר מקובץ. אני מבין מה את אומרת, אז זה לא על זה מדובר. זה לא מדובר על איזה לא נעים לי, או איזה סוד אפל, או איזה סבתא שאסור... אני מבין מה את אומרת, זה לא זה. זה משהו משוחרר. אבל... אבל...
אתה מדבר על מורכבות.
כן. חלת הפכים.
והרע רע. אלא יש בתוך הטוב קצת רע, צריך לקחת אותו בחשבון.
יש, הוא נתן לכם עוד...
אחרת העולם היה...
יש עוד כיוון. דומה לזה, זה שבברכת המזון, בסוף ברכת המזון, אנחנו עושים מים אחרונים. לוקחים קצת מים על קצות האצבעות, וזה, מה זה על פי הפנימיות? קצת מזון להפוך. אתה אוכל, נהנית, יופי, תן לו קצת. מה, תגיד, ברכה? ברוך אתה השם שנתן כוח להפוך, תן לו קצת, אבל בסדר, תבין, שחרר לו קצת.
אבל זה נשמע כמו יותר קבלה של המציאות, כאילו, אתה לא מתכחש למציאות, כי ברגע שאתה מתכחש למציאות, אתה
נשאר בסרט. הרע זה הוא חלק, כן, הרע זה הוא חלק ממני, והוא חלק מהתפקיד של הבריאה, והוא חייב להיות פה, וזה נפלא שהוא פה. ויחד עם זה, אני קורא לו מיותר. איך אני יכול להכיל את זה? אם תראי את זה בשפה של ימים, אז זה מאוד פשוט. איך אני יכול קבלה עצמית בבת אחת אם לקרוא לזה אומס? אז תחליט, אם זה קבלה עצמית, אז זה טוב. מה אתה קורא לזה אומס? מה אתה קורא לזה מיותר? לא, אז אני קורא לזה מיותר, ואני מקבל את זה. עזוב אותי. זה יותר מסתדר. מכל מיני כיוונים. אוסרת, בסדר, אתה... יש איזה משהו של... זה הרוצח. נו, תגיד ואל תגיד. יש דווקא בזה קצת חלשים, הספרות ילדים הדתית. לא יודעים למסור מסר עטוף. ילדים, מוסר השכל, תעביר זקנות את הכביש, כאילו, בסדר. יש איזה, יש ספר נפלא, ממש, הוא חולת והגוזל. מכירים אותו? ספר של מרג'ורי ניומן, אני חושב, משהו כזה. איזה 10 עמודים, היא מצליחה למסור את המסר בלי להגיד אותו. זה נפלא. זה נפלא.
כן, אבל אתה יודע, כשזה מדובר בספר ילדים, שהוא חלק מספרות, זה מדובר פה, לפי זה אנחנו, זה המניואל שלנו.
זהו, זהו, ואנחנו רוצים להפוך אותו. כן, כן, וגם הקדוש ברוך הוא, על ספר ילדים, למה לספר ילדים זה בסדר ולקדוש ברוך הוא זה לא בסדר? כי לא, אתה אני רוצה שתדבר ברור. לא, הפוך, אני רוצה שהוא ידבר איתי אומנות, חיפוש, אתה רוצה כבודו, תראה לי את הכבוד שלך. מה, אתה מחביא אותו, ואחר כך אתה אומר להתחפש ותעשה טובה. לא, זהו, נכון? לא, אז זהו, זה העניין. אנחנו כאילו מאלוהים לא מסכימים, אבל מספר ילדים כן.
גם אם הטוב והרע מוגדרים בצורה ברורה, אין חופש. לא יכול בעצם לעשות כמעט שום דבר. אתה חייב שיהיה לך את 10% האלה לסטות בהם כדי לגדול.
אני לא יודע למה נמשכנו דווקא לשם, כי לכאורה זה, אוקיי, יש 9 מאמרות ברורים, ויש אחד סתום. והוא צריך להישאר קצת סתום. זהו, כאילו... אז, אבל בסדר, אני מבין מה את אומרת. זה מאוד קשור לעניין שלנו. שהנושא הוא שיש הסתרה כזאת, שאתה צריך לחפש, וזה לא כך ברור, כן? וזה נמצא גם בפסוקים. החידוש זה שאתה חושב, הרבה אנשים חושבים, בפסוקים זה אמור להיות ברור. לא, זה מוכבא גם בתוך הפסוקים, וגם כן זה לא מפורש. זה כי יש חיפוש, יש מסע, גם מול הפסוקים אתה עובר מסע ומחפש.
השרה אמרות עליה קשורות לספירות עכשיו?
כן. ויש 10 דיברות כנגד זה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. עכשיו, אנחנו לא עושים פה עבודה ממש פרקטית, זאת אומרת, לא יודעים, אבל יש פה מלא עצות מעשיות שיוצאות מהדיבור שלנו, וכל מי שרוצה כמובן, אז הוא מנסה ליישם את זה. בסדר? הוא אומר, יש פה איזו תובנה? יופי, אני הולך עם זה, אני מנסה לראות איך זה עובד. זה... זאת הייתה כוונתו של רבי, עיקר העבודה, הוא יקבל עיקר העבודה, תעבוד עם זה, תעשה את זה. והארץ הייתה טוב ובוא, ובחושך זה בחינת התקברות הרע שחופה על הטוב, והתיקון היה על ידי בחינת ורוח אלוהים מרחפת, זו רוח של משיח, זה מאמר בזוהר, ואולי גם במדרש, שהוא בחינת הטוב. כי כל הנקודות הטובות שמוצאים בכל אחד מישראל, זה בחינת התנוצצות משיח. כי עיקר הטוב הוא משיח בחינת משה, בבחינת והיה בבוקר אם יגלך טוב יגאל. ועל ידי בחינת רוח אלוהים, רוח טובה, בחינת רוחו של משיח, על ידי זה עיקר קיום ובניין העולם. ועל ידי זה, על ידי הנקודות טובות שמוצאים מתוך טוב ובור וחושך, על ידי זה ויומר אלוהים יהיה אור ויום. ואזי ויבדל בין האור ובין החושך, כי על ידי הנקודה הטובה נכנס באמת לקו זכות, ואז נתגלה האור ונבדל ונפרש החושך מן האור, הרע מן הטוב וכולי. נמצא שעיקר מעשה בראשית על ידי שמוצאים ומבררים הנקודה הטובה. זה פצצת אטום. עיקר הבריאה שהייתה אז ונמשכת היום, על ידי מציאת הנקודה הטובה. זהו. עכשיו כל הסיפור מסביב, אבל... עיקר מעשה בראשית, על ידי זה אלוהים אומר ויהי אור נהיה אור. אז מה הוא מוסיף לנו פה? קודם זה היה איה, נכון? זה בתמצית, אומרים שזה שתי התורות המרכזיות בתורה של רבי נחמן, איה ואזמרה.
ומה?
איה ואזמרה. אז אמרה תורה רש פי בית, איה, אני לא זוכר באיזה תורה זה, אולי כף בית, אבל יש אז אמרה ליקוט נקודות טובות, ויש איה, שזה חיפוש אחר מקום כבודו. עכשיו, ההבדלה הבסיסית, נגיד, זה שהאיה זה שאתה, גם נקודות טובות אין. יש מאמרות ברורים שם אפשר למצוא טוב. יש מאמר שהוא כזה סתום, לך, שאתה לא מוצא שם שום טוב. ואתה, עכשיו, על ידי זה שאתה מאמין שגם את זה, למרות שזה סתום כל כך, שאי אפשר להבין בכלל איך הוא עשה את זה, אתה מאמין שהוא גם שם ואתה מחפש, אז אתה מגלה. אז זה איה, זה תורה יותר קיצונית. זה מהלך יותר דרסטי, איה. יכול לפרוץ מקומות עוד יותר סתומים.
זה למטבים קשים.
כן, כן. כן. נגיד 20 פעמים ביום. על איה, אבל זה, אז אמרה, זה ליקוט נקודות טובות, שעל ידי זה מתרומם העולם, ועל ידי זה מתרומם הבן אדם, על ידי ליקוט נקודות טובות, שנקרא תורה אז אמרה, תורת אז אמרה. גם, גם. קר לכם פה קצת? אז ה... אז בעצם יש לנו פה שתי עבודות על הפסוק הזה, בראשית ברא אלוהים, והארץ הייתה טוב ובוא, אחת איה, והשנייה אזמרה. שזה מה? למצוא נקודות טובות בכל אחד מישראל. זה התנוצצות משיח. זאת אומרת, משיח יש את המשיח, אבל יש התנוצצות משיח. התנוצצות משיח זה הנקודה הטובה שבבן אדם, זה בחינת משיח אשר בו. וכשאני מוצא את זה ומחפש את זה, אני עושה עבודה של משיח. ואני מגלה גם את המשיח שאצלו. הטוב, זה, נקודת הטוב שבו זה בחינת משיח.
זה אפילו, אם אני מבינה לך, זה אפילו לא למצוא את הטוב, זה להבדיל בין הטוב, בין האור לחושך. כבר זה מוציא את האור.
אז הוא אומר את הכיוון קצת הפוך, זה גם נכון. תכף אני אסביר איך זה מופיע בתורת הזמרה. אבל
אוקיי.
כן, הוא אומר את זה קצת הפוך, אבל זה קשור. מה קשור ההבדלה? הנקודות טובות שמוצאים בכל אחד מישראל. על ידי בחינת רוח אלוהים, רוח טובה, בחינת רוח של משיח, על ידי זה עיקר וקיום בניין העולם. אם היה לנו מספיק תמימות ופשטות לשמוע את המשפט הזה, היינו נופלים על הרצפה. שכשאתה מוצא נקודה טובה בחבר שלך, על ידי זה מתקיים העולם. אנחנו שומעים את זה כרעיון כזה, אבל אם זה היה, נכנס לנו למערכת, היינו נופלים על הרצפה. מהעוצמה של הדבר הזה. אתה אומר, טוב, אני עושה קצת עבודה, סדנה, מציאת נקודות טובות. הוא אומר, אתה עכשיו, העולם מתקיים. ועל ידי זה, על ידי הנקודות טובות שמוצאים מתוך טוב ובואו וחושך, מתוך דווקא, כן? על ידי זה, ויאמר אלוהים, יהיה אור, נהיה אור, הוא אומר. נהיה אור. ואז, אחרי שאתה מוצא את הנקודות טובות, ואתה כאילו שם את הדיבור בפה של אלוהים, אתה נותן לו מילים. הוא אומר, יהיה אור, ויהיה אור, הנה האור. אז, ויבדל אלוהים בין האור, נעשה את הבדלה. למה? מה זה קשור? כי על ידי הנקודה הטובה, נכנס באמת לכף זכות, ואז נתגלה האור, ונבדל ונפרש החושך מן האור. אתה חושב, איך אני אפריש מעליי את החושך, איך נעשה את ההבדלה הזאת? היא נעשית על ידי זה שאתה מוצא את הנקודה הטובה, זה מפריש את החושך. אז נעשה את ההבדלה. לפני זה מעורבב לך במערכת.
החושך נעלם, הכל.
הוא נבדל. ואז הוא נמתק. הכנעה, הבדלה, המתקה. קודם כל נבדל, ואחר כך מקבל המתקה. מתהפך לטוב. הוא אומר שעל ידי זה נעשה ניגון. אפשר ממש להלחין את זה, אבל...
לא, כאילו לא הלחנה.
כן. נהיה מזה ניגונים. כן. אז מה זה נכנס באמת לכף זכות? כי הוא אומר, איך אתה מכניס בן אדם לטוב שלו? זאת אומרת, עיקר העבודה, אתה חושב, איך אני חוזר להיות אני עצמי, איך לא יודע מה, יש לנו כל מיני מחשבות איך עושים את זה. הוא אומר, זה נעשה על ידי זה שאתה דן אותו לכף זכות, אתה דן את עצמך לכף זכות, אז באמת אתה משתנה לטוב. אתה נכנס לכף זכות. עכשיו, ואז ברגע שהוא נכנס לכף זכות, הוא כאילו חוזר לשורש שלו, אז נבדל ממנו הרע. עכשיו הוא שם. אתה דן אותו לכף זכות, הוא חוזר לכף זכות. יש כף, הכף של הזכות, אז הוא מתיישב עליה. כן? קודם הוא נפל לכף זכות. עכשיו הוא חוזר לכף זכות, והוא שם, ונבדל ממנו הרע. ועל ידי זה שאתה דן אותו לכף זכות, אתה מזיז אותו למקום. אז עכשיו, מה שהוא מתאר בתורה הזאת, זה שכשאתה רוצה לעשות את זה, אתה מסתכל על הנקודה הטובה, מיד קופצים הכוחות המסתירים, ואומרים, אבל. כן, תראה, אבל, היה לך אינטרס, אם הוא יש לו אינטרס, הוא לא התכוון, יצא לו בקווץ, יצא לו חצי, יצא בה... מתחילים להראות שגם הנקודה הטובה הזאת יש בתוכה חושך. זה תורת הזמרה שכתאי לקרוא אותה. ואז אתה אומר, בסדר, נכון, ובכל זאת, בתוך זה, למרות שיש פה את פה לזה, הנה נקודה טובה נקייה אמיתית. בשנייה שאתה מצליח לתפוס את הנקודה הטובה האמיתית הזאת, למרות שהיא עטופה בהרבה הרבה וזה, זה בום, זה עושה את הפצצה. זה לא מספיק העבודה הראשונית של למצוא את הנקודה הטובה, כי אז יבואו כל הכוחות של האבלים. כן, אבל. כן? אז, ולכן זה עוד לא כל הכוח. ברגע שאתה שומע את כל הכן אבלים ואתה אומר, נכון, אבל בכל זאת, החלק הקטנטן הזה, המילימטר הזה הוא טוב, נגעת בנקודה טוב אמיתית, זה מפיל את כל הקליפות. ואז זה נבדל. ואתה גם שותף בהבדלה הזאת. אתה אומר, נכון, כן, זה החושך, והנה עוד חושך, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, הנה הטוב לבד. הרע מן הטוב. אז הוא נבדל, נמצא שעיקר מעשה בראשית, על ידי שמוצאים ובררים הנקודה הטובה. הגענו קצת לגבולות, נכון? גם מבחינת העיפות, הקור, הפוע, המצב, כן, אני קולט קצת זה. בסדר, זה ספתח טוב, אני חושב. מה שרק צריך לנסות להתחיל לקרוא דרך העיניים של רבי נתן ורבי נחמן, זה שהוא הקשיב לפסוק, וזה מה שהוא שומע. בסדר? אתה מתיישב מול הפסוקים, נו, בשביל מה אתה רוצה להגיד? ופתאום אתה אומר, אתה שותף במעשה בראשית, אתה עושה כך? אז בסדר, הוא שמע הרבה דברים בפסוק. אבל בעיקרון, אם אני נכנס לעמדה הזאת, אתה יכול לשמוע מה שרוצים להגיד לך. ספר לך את הסודות שלו. אז זה, אז בכלל, כן, לקרוא ככה את הפרשה בכל שבוע, אז בעזרת השם נמצא כלים, פתח לנו גם הפסוקים עצמם, הוא עושה לו, בונה לנו סולם להיפתח לתוך הפסוקים.
תגיד, הוא הלך כזה משוחרר עם זה לגמרי, או שזה נשען על כל מיני הבעל שם או כאלה, ואז זה וריאציות, או שהוא בא לזה כמו...
אני לא יודע איך הוא עבד, אבל ודאי שהרבה מהיסודות שמדוברים פה זה לא הנחתה מכלום. יש לזה...
קבלה...
הנה, עכשיו הוא מצטט לך זוהר, הוא מצטט איזה כל מיני. כן. נפלא מאוד. טוב, היה לנו התחלה טובה. בחושך מצאנו את האור, מצאנו את הפנס. תוך החושך. מה? לא, היום לא. שיעור ראשון ספתח. לא, זה לא קשור. לא קשור, זה השיעור. קודם זה בחגים. יש מתנות לחגים, יש, נכון? ועדי עובדים מחלקים מתנות לחגים. אני קיבלתי מזה יותר ממה שאתם קיבלתם, תאמין לי. זה, אז ה... כן, זה היה נפלא מאוד המהלך של החגים. מי שעקב קצת אחרי השיעורים של החגים... כן, כן, אפשר בשמחה לקחת.
ואיך קונים את הספרים?
אז זהו, נראה לי שהכי... א', אם את מכירה ננחים, אז אפשר לקנות דרכם. אז אם לא, מי שרוצה יעשה לי סימן. בסדר, אז אני אעשה הזמנה. הוא יביא לי איזה כמה עותקים. תודה.
אולי מי שלא נמצא, כאילו נראה לי שאנחנו נעשה קבוצת וואטסאפ חדשה, נכון? אז נראה לי מי שרוצה
מפה...
זה האחרון?
אני מתקדמת למה לנרדמת. אז מה קבענו לגבי השעה?
לגבי השעה?
לא, לא מתקדמת.
לא, כבד עלייך 9?
אבל 9 אולי אפשר.
לא, בואו ננסה 8:30, אני אנסה לראות אם שם. אם אני לא אעמוד בזה, אז מקסימום אני אזיז עוד איזה רבע שעה קדימה. אני פשוט לא רוצה לעשות לעצמי מצב שאני לא נושם בין השיעורים בנתניה לפה.
שזה אבל... מה שהיום?
כן, אני פשוט נחתתי פה הישר מהשיעור בנתניה. לא, עצרתי לזה, אבל...
אז מה, איך...
לא, בינתיים בוא נעשה... כי יכול להיות שאני יכול להקדים שם ברבע שעה, או לדאוג שאני שומר על הגבולות של הזמן של השיעור שם. נראה, לגבי פה, בפנים, מבחינת הקור, בהתחלה לפחות, המצב יהיה סביר, כי יש פה פטריית בתי קפה כזאת, וזה, אבל...
אז...
אין לנו... פה בקבוצה אין לנו אופציה, אני רואה.
יש
לנו,
מישהו שיש לו בית פוטנציאל. בפרדס חיים? אני פשוט גרה בגבעת נילי.
לי יש בית, האמת, אבל אני אהפוך לך את הסיפור, אם אני פשוט חושבת על היום עצמו, הוא לא כזה טוב לי, והייתי צריכה להציע את יום חמישי. אז איך זה מסתדר לכם? כי אתם כבר אחרי שאתם כבר...
לא, זה לא, אין לי, אני בתקופה כרגע, ברוך השם, בתקופה שאין לי משחקים, כל הערבים, יש לי עכשיו קבוצה אחרונה שאני מנסה לדחוף עכשיו בזה, כן, כן, יכול להיות שנפתח לי גם משהו במוצ"ש, עכשיו אולי בשני בערב, חמישי, יש לי, אני דואג לעצמי קצת, הולך לאימון אצל ארז דישבק.
גם
שלישית תפוס מפה ועד צאת החמה ועד צאת הנשמה.
וככה מעובד פשוט. כן, זהו,
אתם כבר אחרי, כן, אני יודע.
כן, לילה טוב.
בגלל זה לא אמרתי את הכל.
לא, זה לא, פשוט המגבלות אצלי. כרגע אני תפוס מימין ומשמאל.
את מגיעה לנחתולים? אני עובדת איפשהו קרוב לזיכון, למטה. כן.